עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד שוב ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת ברכות, בדף י"ח, פרק שני, בעיצומה של הלכה ד', נסיים את סוף הלכה ד' ונתחיל את הלכה ה'. אנחנו זקוקים לכם ולעוד יהודים שיצטרפו ללימוד הדף היומי, כדי שנזכה ביחד להגדיל תורה ולהאדירה, וזה הזמן שכולנו זוכים להצטרף לירושלמי הכל כך מתוק, לירושלמי שכל מילה ומילה בו היא זהב, כל אות ואות בו היא זהב, ולמעשה מכיוון שרוב עם ישראל לא זוכה עדיין ללמוד ירושלמי, אז אותם יחידי הסגולה בחבורה הולכת ברוך השם וגדלה בזכותכם. אנחנו זוכים ביחד לייצג את כלל ישראל ולזכות בלימוד התורה הקדושה הזאת. אנחנו נמצאים, כאמור, בסוף הלכה ד', ממש מספר שורות לפני המשנה. אמר רבי תנחומא מפני מה התקינו שומע תפילה ברכה 15, אנחנו עדיין בסוף הסוגיה של סדר ברכות ה-18, למה נתקנה ברכה אחת קודם חברתה? התשובה היא כנגד הפסוק בתהילים כ"ט, השם למבול ישב, ששם השם שם הוא האזכרה ה-15, מתוך י"ח אזכרות שיש באותו פסוק, הרי לכן שומע תפילה נתקנה בברכה ה-15. וכיצד קשור השם למבול ישב לשומע תפילה? התשובה היא שהוא קולה, מלשון קולה כמו כלא, קולה את הפורענות מלבוא לעולם. הקדוש ברוך הוא קולה את התפילות, כאשר הוא שומע את התפילה, ולכן אין מבול לעולם. כך מבאר הרש"ס, הפני משה, אף הוא מבאר את הדברים, נקרא את לשונו. כנגד השם למבול ישב, שבו השם התתוו, כלומר ההזכרה ה-15 שבמזמור, ועל שם שהוא שומע תפילה, וקולה ומעכב את הפורענות מלבוא לעולם, כמו שנשמע מלהביא עוד המבול. שואל הירושלמי, מדוע קודמת ברכת עבודה, כלומר ברכת רצי השם אלוקנו העוסקת בהקרבת הקורבנות, לברכת מודים הקרויה הודיה? הסיבה היא, זהו הפסוק בתהילים נון, פסוק כ"ג, זובח תודה יכבדני, ורק לאחר שהוזכרו הקורבנות, הרי שבשם דרך אראנו ביש האלוקים, צריך להודות להשם. וחותם בשלום בשים שלום, מדוע שכל הברכות חותמיהם שלום, כמו חתימת ברכת הכהנים במדבר ו' פסוק כ"ו, וישם לך שלום. אמר רבי שמעון בן חלפותא, אין לך כלי שמחזיק ברכה יותר מן השלום. ומה טעם המקור לכך? זהו הפסוק המופיע בתהילים כ"ט פסוק י"א. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, וביור הדברים כך מבאר היפה מראה, שהשם יברך את עמו בתוך השלום, כלומר השלום הוא הכלי שבו הקדוש ברוך הוא שומר את הברכות לעם ישראל. ראינו במשנה קרא וטעה, בקריאת שמע, יחזור למקום שטעה, מבאר הירושלמי היכן הוא טעה. למשל טעה בין וכתבתם הראשונה לשנייה. הרי יש לנו וכתבתם גם בפרשה הראשונה וגם בפרשה השנייה של ויהי עם שמוע. הרי שאם הוא עומד בוכתבתם ולא יודע האם הוא בפרשה הראשונה או בפרשה השנייה, הרי שמספק הוא חוזר לפרשה הראשונה. טעה ואינו יודע היכן טעה, חוזר למקום הברור לו. כלומר, אם הוא לא יודע בכלל היכן הוא נמצא, הרי שהוא מנסה לשחזר מה הדבר, מה הפסוק שבו, שאותו הוא קרא בוודאות וחוזר לשם. דלמה מביא הירושלמי מעשה. רבי חייא ורבי יסא ורבי אמין סלקון מעבד גנונה הלכו ביחד להכין את חופתו של רבי אלעזר. שם אינקלה, שמעו את קולו של רבי יוחנן עם אחד את מילה שבאותו זמן הרי שהוא חידש דברי הלכה. אמרין אמרו מנחית שמלה מינה, אנחנו כאן עסוקים בלכונן את חופתו של רבי אלעזר, אבל מי ילך וישמע את חידושיו של רבי יוחנן בכדי שלא נפסידה? אמרין אמרו ויחות רבי אלעזר, דהוא זריז סגין, הוא זריז ביותר, הוא החתן בעצמו, הוא יוכל ללכת ולחזור במהרה. הבבלי מביא את המעשה באופן מעט שונה. הוא אמר להם, בעוד שאתם עסוקים בהכנת החופה, אלך, כך אמר להם רבי אלעזר, ואשמע דבר הלכה בבית המדרש, ואחזור ואומר לכם. ממשיך הירושלמי ואומר, אמרין, נחית וסליק, הלך רבי אלעזר לשמוע, חזר ואמר להם, כן אמר רבי יוחנן, קרא הוא מצא עצמו בלמען ריבוי עמכם, והוא לא יודע אם הוא קרא את פרשת ויהי עם שמוע, הרי שחזקה כיוון. כלומר, הלשון שלנו, היא יודעת לרוץ על פי שגרת הלשון, על פי הרגילות. ואם אתה הגעת לפסוק למען הרבו ימיכם, למרות שאתה לא יודע אם קראת לפני, הרי בוודאי שמן הסתם קראת, אלא שריחפת ולא שמת לב מה עשית. רבי אליהו אומר בשם רבי יסה, בשם רבי יחא רובה, בשם רבי יחא הגדול. אדם שמתפלל 18, הוא מצא עצמו בשומע התפילה, והוא לא זוכר בכלל שהוא אמר את הברכות שלפני, הרי שחזקה כיוון, כלומר לא הכוונה כיוון בכוונה, אלא הכוונה שהוא לא חוזר מספק, כיוון שאנחנו מניחים שבוודאי שגרת לשונו הביאה אותו לומר את כל הפסוקים ואת כל הברכות כדת וכדין, בין בקריאת שמה ובין בתפילת 18. ומשמע כמדברי הירושלמי שאלמלא סברת חזקה כיוון, הרי שהיינו אומרים שהוא צריך לחזור ולהתפלל, ולכאורה נשאלת השאלה מדוע הרי ספק ברכות להקל. והסיבה היא, היות ואם אדם מדלג על הברכה ואומר את הברכה הבאה, הרי שהוא בוודאי לא יצא ידי חובה, והרי שהוא מזכיר את ברכותיו כעת כברכה לבטלה, ולכן מספק הוא צריך לחזור. רבי אליהו אומר בשם רבי יסה, בשם רבי יחא הגדול, נתפלל ומצא עצמו בשומע תפילה חזקה כיוון, כפי שראינו עכשיו. רבי ירמיה אומר בשם רבי אלעזר, נתפלל ולא כיוון ליבו. כלומר, אדם שמתפלל ללא כוונה, אם יודע שאם הוא יחזור, שהוא חוזר ומכוון את ליבו, הרי שיחזור ויתפלל. ואם לאו, שלא יחזור ויתפלל. והראשונים הוכיחו מהגמרא בבבלי, בדף למד עמוד ב', ובדף למד דלת עמוד א', שאם לא כיוון בברכה הראשונה, הרי שהוא צריך לחזור ולהתפלל. ועל זה כתב הטור, והביא את השולחן ערוך באורחה עם סימן קופה א', שהיום אנחנו לא חוזרים אף לא על הברכה הראשונה, והסיבה היא מכיוון שיש להניח שגם לא נכוון בפעם השנייה. אמר רבי חייא רובא, רבי חייא הגדול, אנא מן יומי לא כוונת, כלומר מימי לא הצלחתי לכוון בתפילה כראוי. אל אחד זמן באי מכוונה, פעם אחת החלתי ורציתי לכוון, והיררתי בליבי ואמרית, היררתי בליבי ואמרתי לעצמי, מנעה לי קומה מלכה קדמי, מי נכנס לפני מי בכניסתם אל המלך? על קפתא ירש גלותא. על קפתא הוא המשנה למלך או המושל, וירש גלותא הוא תחתיו. וכך הסתפק רבי חייא. האם סדר הכניסה למלך זה החשוב בתחילה, או שדווקא הפחות חשוב והחשוב נכנס בסוף? שמואל אמר, אנא מחית אפרוחיה. אני מוצא את עצמי באמצע, בעיצומה של התפילה, מונה אפרוחים. אמר רבי בון בר חייא אמר, אנא מניתי דימוסיה, אני לפעמים מוצא את עצמי, סופר את האבנים שבקיר שלפניי. אמר רבי מתניה, אנא מחזיק טיבו לרע שאני מחזיק טובה לראשי. דחדיו עמד למודים, כאשר הוא מגיע למודים, הוא יודע מעצמו לכרוע, הוא קרא מגרמי, הוא קורא מעצמו, למרות שאני למעשה חושב על דברים אחרים מחמת שאיני מכוון כראוי, ולמעשה האחרונים מבארים כאן שלא ייתכן שהאמוראים קדושי עליון לא כיוונו בתפילה, ויש כאן מספר ביורים לעניין, רק יש לדעת שהשבט הלוי כותב בתשובה לרם בישיבה, שמתעונן בפניו שהוא לא יכול לכוון, השבט הלוי מביא כאן דברי ירושלמי כפשוטם, שיש אמוראים שמחמת עיסוקם בתורה, הרי שהם לא מכוונים ומערערים בעניינים אחרים של לימוד התורה. ויש לדעת שהאפם הרי כותב שהמחשבה של האמוראים תמיד הייתה תרודה בדברי תורה, ובכדי למצוא תחבולות לפנות את מחשבותם מדברי תורה לצורך התפילה, הרי שהם היו סופרים עופות הפורחים או שורות הכותל, כלומר בשביל לכוון בתפילה. לכן הם עשו את זה בשביל להצליח לצאת מההירורים שלהם התמידיים בדברי תורה. אומרת המשנה, הלכה היא, האומנין קורין בראש האילנת קריאת שמע או בראש הנדבך, נדבך זה כותל שהוא בדרך כלל רחב יותר מהכותל שלנו, ואפשר לעמוד שם ולקרוא מה שאינן רשאין לעשות כן בתפילה. תפילת 18 צריכה כוונה, ולכן אי אפשר בתפילת 18 להתפלל בכזה מקום, כי זה בוודאי יהיה ללא כוונה. אומר הירושלמי, כן נמתנית, ככה יש לגרוס במשנה, הפועלין קורין בראש האילן, והאומנין בראש הנדבך. כלומר, לא ייתכן לומר האומנין בראש האילן, כי האומנין לא עובדים בראש האילן, האומנין זה אלו הבנאים. אז הבנאים, האומנין הם בראש הנדבך, והפועלים הם בראש האילן, הם עוסקים בלקטוף, בלטפל באילן וכו'. ותני כן גם הבריתא, כך אומרת, הפועלים מתפללים בראש הזית ובראש התאנה, הבשאר כל האילנות יורד ומתפלל למטן. למה אפשר להתפלל בראש הזית ובראש התאנה? מפני שהעץ הוא רחב יותר ואפשר לעמוד עליו ולכוון, אבל בשאר העצים שאינם רחבים דיים, הרי שיורד ומתפלל למטן, ואי אפשר להתפלל בראש האילן, אלא רק זית ותאנה, מיד הירושלמי יבהר. אבל בעל הבית, שזמנו ברשותו, הרי שלעולם יורד ומתפלל למטן, ואפילו מראש הזית ומראש התאנה. שואלת הגמרא, ולמה בראש הזית ובראש התאנה אפשר לעמוד ולהתפלל? עונה הירושלמי, רבי אבא ורבי סימון תרוויון, שניהם ביארו ואמרו, מפני שתרחותן מרובה. כלומר, יש שם ענפים מרובים, ובכדי לרדת משם, הרי שהם התבטלו ממלאכתם זמן רב, ויש המבארים שבאמת בראש התאנה ובראש הזית אפשר לכוון לעמוד ולהתפלל. תני, אומרת הביתה הכתף, אף על פי שמסעו על כתפו, הרי שבכל זאת הוא יכול לקרוא את שמה בעוד מסעו על כתפו. והסיבה מפני שקריאת שמה טעונה כוונה רק בקריאת הפסוק הראשון, יש לו בזה למעשה מספר שיטות, אבל למעשה הפסוק הראשון הוא החשוב ביותר, ולכן מכיוון שהוא קצר, הרי שלמות שהוא נושא מסע על כתפו הוא יכול לכוון בזמנו הקצר. כך מבאר המערה פודלה. אבל לא יתחיל לו בשעה שהוא פורק, לא יתחיל לקרוא קריאת שמה, ולא בשעה שהוא טוען, מפני שבזמן הטעינה או הפריקה אין ליבו מיושב עליו, הוא לא יכול לכוון. בין כך ובין כך אל יתפלל, ואם היה עליו מסוי של ארבעת קבין, הרי שמותר לו להתפלל תפילת 18, אבל למעל נפח של ארבעת קבין, הוא לא יכול להתפלל 18. אמר רבי יונתן, והוא ששיקל, כלומר המסע מאוזן עליו, והוא לא נוטה ימינה או שמאלה, שעה זו צריך כל התפילה לאזן ולשמוע על שיווי משקל, והוא לא יוכל לכוון. מהו ששיקל, מבהר הירושלמי, מטרן חלקין לאחור, אם הוא מחלק את המסע ומניח שני שליש מהמסע לאחוריו, וחד שליש קדימה, ואז זה מאוזן והוא יכול לכוון. תני ברייתא נוספת אומרת, לא יהיה מרמז בעיניו וקורא. כלומר, ב-18 אסור לרמוז דברים אחרים. כפי שהבבלי ביומי יוטט אומר, שלא יקרוץ בשפתיו ולא יורה באצבעותיו, וכול, הבבלי גם בדף ט"ז אומר שאסור לעשות מלאכה בזמן קריאת שמע, והטעם לאיסורים הללו מפני שיש חובה לכוון, ואומנם החובה לכוון זה בקריאת שמע רק בפסוק הראשון, אבל האיסור לעשות את כל הפעולות הללו לרמוז ולעשות מלאכה זה בכל קריאת הפרק הראשון. והטעם הוא שלא תהיה קריאת שמע כקריאת ארעי חלילה. תני הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, ואכלו, הרי אלו מברכים ברכה ראשונה, כפי הנוסח שלה, אבל וכוללין את ברכת ירושלים וברכה של ארץ, כלומר הברכה השלישית והברכה השנייה, כברכה אחת, ולא אומרים את שתי הברכות בגלל שאין להם זמן. והסיבה שניתן לכלול את שתי הברכות הללו מבאר הרש"ס, ששתיהן ברכות ארץ ישראל, אבל אם היו עושים עמו בסעודתן, כלומר הם מקבלים בתמורה לעבודה אוכל ולא מקבלים שכר, הרי שבאופן כזה בעל הבית פחות מקפיד עליהם, או שהיה בעל הבית אוכל למען, הרי לו מברכים את כל ארבעת הברכות במלואן ולא מקצרים. אמר רבי מנה, זאת אומרת שאסור לעשות מלאכה בשעה שיברך בקד המזון. דלכן שאם לא כן מנה נאמרין, מה היינו אומרים? יעשה מלאכה ויברך, אבל מתוך כך שהוא לא יכול לעשות כך, נמצאנו למדים, שאסור לעשות מלאכה בזמן ברכת המזון. רבי שמואל בר יצחק אומר בשם רב חונה, לא יעמוד אדם ויתפלל 18 כאשר מן מטבע בידו, מפני שהוא אוחז את עצמו וניזר על המטבע שלא יובד לו, ומחמת תרדתו הוא לא יכול לכוון. והבבלי בברכות בדף כ"ג עמוד ב' מונה גם תפילין, ספר תורה, סכין, מאות, קערה שלא ניתן להחזיקם בשעה שהוא מתפלל. והגמרא בסוכה מבארת שהסיבה שאפשר להחזיק לולב כנקייה דעת של ירושלים היום נוטלים את ארבעת הבנים גם בשעת התפילה, מפני שזה הזמן שלהם, כל הזמן זה הזמן, כל חג הסוכות, הרי שזה לא נחשב לטרדה, זה כמו אדם שמחזיק סידור שזה לא נחשב לטרדה. ואם המטבע לא בידו והוא מניחו לפניו, הרי שאסור כי הוא שומר על המטבע ולאחריו מותר. רבי יסה, מה היה עושה? היה צוררן קושר את המטבעות ותופסן בידו, בכדי שהוא יוכל לכוון בלי שזה יפריע לו. ולמידת הדין, לגבי דיני ממונות, אדם ששמר על ממונו של חברו, כיצד ינהג באופן כזה שהוא לא יפשע או יתרשל על השמירה? אמר רבי יצחק, הפסוק בדברים יהודה אל שמה וצרת הכסף בידיך לגבי מעשר שני, מלמד אותנו ולבד בידך, שרק באופן כזה שהמעות בידו, הרי זה נחשב שהוא שומר עליהם, אבל בכל דבר אחר זה לא נקרא שהוא שומר כדת וכדין. ואין ברורו של דבר שהשומר צריך לתופסם בידו דווקא, אלא הכוונה שאיכות השמירה צריכה להיות ברמה כזאת שהסיכונים מצטמצמים, כמו שכאשר הוא מניח את המעות בידו, הסיכונים מצומצמים. רבי יוסי בר אבונו הורה לרבי הלל חתני, כן, שכאשר הוא שומר יוליך את המעות בידו. רבי חזקיה ורב יעקב בר אחא, אב אוניית וין היו יושבים בחד עתה במקום אחד, ואב הגבה היה ברשותו של רבי יעקב בר אחא, פריטין, היה בידו כסף, פרוטות, עתת הגיע אינטה דצלוטה, את התפילה. ויעבון נתן רבי יעקב את המעות, לרבי חזקיה, כדי שהוא יוכל להתפלל כאשר הוא מכוון והמעות לא תורדות את שלוותו ואת כוונתו. רבי חזקיה קטר פורטי לפורטי, מה הוא עשה? הוא קשר קצה של החגורה לקצה אחר, וכך בתוך החגורה, בתוך הקיץ, הוא הניח את הפרוטו כדי שהוא יוכל להתפלל. אבל ושרטון והרק. באמצע התפילה, הקשרים של החגורה התרופפו, והמאות נעלמו. ראה רבי יעקב שרבי חזקי המצטער, וחשה השם הוכה באחריותן. אמר לאומה בידך, אתה הרי בגדר אנוס, ומכיוון שאתה אנוס אתה לא חייב לשלם, כלומר זו היא שמירה מעולה. אמר רבי חנינה, אף מי שהיו מימיו על כתפו, כלומר יש אדם שנושא מייחתת לצורך טהרת ישראל מטומאת מת, וכאשר הוא נושא את מי החטאת עליו, והוא צריך לשמור עליהם, הרי למרות שמי החטאת מונחים על כתפו, הרי זה קורה את שמה הוא מתפלל. ולמרות שיסי החדת פוסד את מי החטאת, הרי שהוא, למרות שהוא מתפלל תפילת 18, זה לא נחשב ליסי החדת, והמים הללו בחזקת טהרה, ואין זה נחשב שהוא יסיח את דעתו מהם והם נטמעו. רב חונה אמר, הרי קריאת שמה ותפילה אינן צריכות כוונה, בוודאי שהן צריכות כוונה. ומכיוון שכך, הרי הוא השיח את דעתו בעת התפילה משמירה על מחטאת, אם כן מדוע מהחטאת לא נפסלו. אמר רבי מנה, קשת היקשת יקושייה דומה, קומה לפני רבי פנחס. ואפילו תמרים תאמר שקריאת שמע עצמה אינה צריכה כוונה, תפילה לכל הדעות הרי אינה צריכה כוונה, בוודאי שהיא צריכה כוונה. אם כן יוצא שבזמן שהוא נושא את מהחטאת ומשיח את דעתו מהם, מדוע הם לא נטמעו? בתרץ הירושלמי, אמר רבי יוסי קיימתי, ביארתי והעמדתי את הברייתא, על פי מה שביאר ואמר רבי יעקב ברכה בשם רבי יוחנן. הגיעוך, אם תלמד את הסוגיה, הרי שאתה תראה שהמסקנה היא שהסח הדעת לא פוסל את מי החטאת בסוף מלאכת המים. כלומר, מרגע שהמים כבר התקדשו בקדושת מי אפר פרה אדומה, כבר הסח הדעת לא פוסל בהם. מתי הסח הדעת פוסל מהם? רק מרגע השאיבה של המים עד שהטילו וקידשו את מי החטאת. אבל מרגע שקידשו, כבר מי חטאת לא פוסלים. שאינם מחוברים דבר תורה, כלומר הם לא צריכים להיות נקיים מהסח הדעת מדאורייתא, ורק מדי רבנן צריך להיזהר, וחכמים הקלו בתפילה שהדבר נחשב לשמירה למרות שהוא מתפלל, וממילא אין בכך בעיה. אומרת המשנה הלכה ואב, חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון, מהלילה הראשון של הנישואין, ועד מוצאי שבת, בזמנם היום מתחתנים ביום רביעי, ועד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה, אם הוא עדיין לא קיים את המצווה. אבל אחרי שהוא קיים את המצווה, הוא כבר חייב בקריאת שמע, והוא אינו נחשב כתרון. אלא כל עניין התרדה שפותר אותו מקריאת שמע, שהרי מחשבתו של החתן תרודה באותה המצווה. ואם כן, הוא פטור מקריאת שמע, כי הוא לא יכול לכוון. מעשה ברבן גמליאל שנעשה, ולמרות זאת וקרא קריאת שמע בלילה הראשון. אמרו לו תלמידה, אהב למתן ורבנו שחתן פטור. אם כן, כיצד רבינו רבן גמליאל קורא קריאת שמע? אמר להם, ישיב להם, איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים, אפילו לא שעה אחת. כלומר, אומר להם רבן גמליאל, מכיוון שאני ביכולתי להסיר מעליי את אותן תרדות, ואני יכול לכוון בקריאת שמע הרי ממילה שאני מחויב, ולכן אין אני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים, אפילו שעה אחת. מביאה הגמרא רבי אלעזר בן אנטיגנס, אומר בשם רבי אליעזר ברבי ענאי, זאת אומרת מכאן יש להוכיח וללמוד, שמותר לבעול בעילה בתחילה בשבת. הרי מה הסיבה שהחתן פטור מקריאת שמע שהרי הוא עסוק בתרדת המצווה? אבל אם אתה אומר שבליל שבת הוא גם פטור, הרי יוצא שמותר לקיים את המצווה. הרי אם היה אסור לקיים את המצווה, הרי שהוא לא היה תרוד. אם הוא לא היה תרוד, הוא היה חייב בקריאת שמע. בוא נוכיח מכאן שהדבר מותר. והאמת היא שהסוגיה של בעילת בתולה בשבת, נמצא במסכת כתובות בדפי, ושם הגמרא דנה בשאלה סוגיה שלמה ומביאה שני צדדים בעניין. מצד איסור הוצאת דם בשבת, האם זה מותר או אסור, ולמסקנת הסוגיה הדבר מותר, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן רשפי. אבל כאן אומר הירושלמי, אל תביא ראיה מהמשנה שלנו. מדוע? אמר רבי חגי קומה לפני רבי יוסי, אין ראיה מהמשנה, תפתור יש להעמיד את המשנה, שמדובר באדם שנושא אלמנה, ובאופן כזה שאינה עושה חבורה. אם הוא לא עושה חבורה, הוא לא תרוד. אם הוא לא תרוד, סליחה, הוא תרוד גם בליל שבת, אבל מותר לקיים את המצווה בשבת, כי הוא לא מוציא חבורה. ולכן אין ראיה. יכול להיות שלגבי בתולה שיש איסור הוצאה דם, הרי ששם יש דין שאסור לו לבעול בשבת, וממילא הוא מחויב בקריאת שמע, כי הוא לא תרוד במצווה. אבל אצל אלמנה, שממילא יש מצווה, אבל אין תרדה, על זה, סליחה, יש מצווה ויש תרדה ואין איסור, בזה המשנה בוודאי אומרת שהוא יהיה פטור מקריאת שמע. אבל באמת כל חתן הנושא בתולה, ששם יש איסור בעניין עצמו בשבת, הרי ששם באמת הוא יהיה חייב בקריאת שמע. אמר לרבי חגי והתנינן, הלו למדנו במשנה ארבעה לילות, וארבעה לילות בוודאי לא עוסק באלמנה אלא ברווקה. איתלך למימר ארבעה לילות באלמנה, הרי אלמנה ניסית ביום החמישי. יוצא שאין ארבעה לילות, רק בתולה שניסית ביום הרביעי, יש לה ארבעה לילות עד מוצאי שבת. אם כן יוצא שהמשנה שלנו עוסקת לא באלמנה, אלא בבתולה. ובכל אופן היא אומרת שבליל שבת הוא פתור, כי ליל שבת זה זמן המצווה. רואים מכאן שאין איסור לבעול בתולה בשבת. אנחנו נעצור כאן, נמשיך מחר בסייעתא דשמיא, אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל